ככה, אנחנו רוצים ללמוד את העניין של השמות הקודש של המגילה, אוקיי? ככה אני חושב. כידוע שלא כתוב השם במגילת אסתר. אני רוצה ללמוד מה... שנייה, בואו אני אביא את ה... בואו נראה אם יש פה היכל הברכה. איך קוראים לה הספר?
יש כזה דבר שמסבירים איפה השמות קודם של המגילה?
מה?
יש כזה דבר שיש מישהו מפרש את זה, איפה השמות של המגילה הולכת?
כן, אנחנו הולכים ללמוד איפה כן כתוב. לפי הפשט, לכאורה לא כתוב שמות השם במגילת אסתר, אבל לפי הסוד כן כתוב, כי הסוד יודע לקרוא כל מיני דברים לא כתובים, נכון? אז אנחנו יכולים ללמוד... וואו, what are you doing, baby? אז אנחנו יכולים ללמוד את השמות, שזה ככה. הוא עושה מזה סדר. יש, הנה, בוא נקרא את מה שכתוב פה, ו... האמת שזה שאלה אם אני לומד פה או שם. הוא עושה מזה סדר. בוא נלמד קודם תארי ואז נלמד את הפירושים אם נגיע לזה. איפה ברח לי המאורת נתן? מאיריס. What? Stop, stop, baby. Baby, love. We're not... הנה. אז יש לי את הספר הזה שנקרא... בוא נעשה גדול ככה. הספר שנקרא מאורות נתן, שזה ספר כוונות שערך רבי נתן שפירא. ועל פי אותם כתבים שעל בסיסם נערכו פרי עץ חיים וספר הכוונות, אבל גם הוסיף עוד כל מיני דברים. אז פה יש הרבה דברים שלא כתובים במקורות האחרים, קצת בפרי עץ חיים, אבל הרבה דברים לא. אז השאלה היא, איפה אני מתחיל? ויש פה המון מהדורות ודברים כאלה. אז בואו נתחיל ככה, אנחנו נתחיל, איפה, כן, רזד המגילה, כן? זאת אומרת, זה נכתב חלק גם במחברת הקודש, בפרי עץ חיים, כפי שכתוב פה למטה. כן? אז קודם כל ככה, בשם אריזל, כן? צריך לדעת, וואו, בייבי. ואז אחר כך אנחנו נדע גם איפה כתוב בתוך המגילה עצמה. יש פה רשימה, אם רואים פה בסוף כל העניין, יש פשוט רשימה, שמות הקודש שיוצאים ממגילת אסתר, וצריך לכוון את כולם, כן? יש... הרבה שמות, בעיקר בראשי תיבות ובסופי תיבות, זה מה שהוא עושה. יש עוד דרכים לעשות שמות, אבל הוא עושה רק בראשי תיבות ובסופי תיבות. יש המון שמות שנמצאים במגילה. יש אבא שלי באלה מהם שהוא זוכר, הוא קורא ועושה מזה איזשהו ניגון כזה, לקרוא את זה ביחד, כן? זה לא מסתדר עם הטעמים ודברים כאלה, אבל יש נוהגים לעשות כל מקום שיש שם, אז לקרוא את זה... כמו שכתוב בקידוש של ליל שבת, שאנחנו עושים יום השישי ויחלה השמיים, שזה ראשי תיבות י"ק ו"ק. אז
רגע,
ככה לעשות. אז כן, ולכן, כן, זה לא מתחבר, זה וירא ויבקר יום השישי, ויחלו השמיים, אבל אנחנו נוהגים לעשות את הניגון יום השישי ויחלו השמיים, שזה פשוט בגלל הראשי תיבות של השם. ואז בוא נגיד את זה, אני לא יודע, צריך לזכור לכוון אותם, כן? וזה הולך לפי סדר המגילה, לא לפי סדר השמות. כי סדר השמות הוא, כן, אם רוצים ללכת לפי סדר השמות, אז כפי שהבאתי, קצת הוא כן לפי סדר השמות פה, כן? יש שמות הוויה, יש פה כמה, אני לא זוכר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 פעמים שם הוויה מצאו בראשי תיבות. אנחנו יכולים לעשות בדיקה של זה איך קוראים לזה? בואו נראה, פרפאות בתנ״ך, ואני לא בכל הספרים, נבחר ספרים, ובאסתר. בואו נעשה ככה, ראשי ספרי תיבות, קודם כל רק ראשי תיבות, כן? הוא לא עושה בכל הספרים, חדשתי איזה גמיינט, גימט, נו. מה?
כאילו, יכול למצוא בכל התנ"ך פסוקים כאלה, אתה אומר.
בכל התנ"ך יש המון, אבל זה לא חוכמה, כי שם גם כתוב השם במפורש. אנחנו, כן, במגילת אסתר זה ככה, בראשי תיבות יש כמה מדרגות, כן? יש לנו את השם ככתבה או לא כתוב, כן? גם לא כתוב רמז לשם, יש אומרים שם ממקום אחר זה רמז לשם, אבל זה המקסימום שיש. כן, יש את זה אבן עזרא מדבר, כי המקום... היי בייבי, כי המקום זה הכינוי להשם בחז"ל, אז היו יהודים שחשבו שאולי רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, הכוונה היא לשם השם. אבן עזרא חולק על זה, אבל זה אופציה. Babies, babies, that is not available. One second. Hello? Yeah? Sorry, I'm crazy. מה אמרתי? כן, אז לא כתוב, אבל בראשי תיבות כן כתוב. וצריך לאיזשהו הסבר לעניין של ראשי תיבות, ובכל מקרה, אז הצורה הנורמלית לחפש ראשי תיבות. ראשי תיבות זה צורת רמז שלא צריך לראות מי ימציא אותו ובאיזה אופן, בכל מקרה. בכל מקרה, השם עצמו, השם בין ארבע אותיות, כסדרם, כתוב במגילה פעם אחת, כן? שזה יבוא המלך והמן היום. זה נמצא פה וזה משהו מוזר כזה, כן? כי שזה המקום היחיד שכתוב השם בלי דילוגים, כן? פשוט השם, יוד ה' וו'. יבוא המלך והמן היום, וככה, את זה כולם זוכרים לעשות. אחר כך יש עוד דרכים לעשות שמות, כן? אז יש עוד שתי דברים. קודם כל, אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות ראשי סופי תיבות, דבר שני שאנחנו יכולים לעשות. כן? וזה יש גם פעם אחת, השם כסדרו בסופי תיבות, כי חלתה אליו הרעה. זה סופי תיבות, י' וה' וו' וה'. אז זה השם בהתחלה, כן? זה מאוד יפה דווקא, למי שעוקב אחרי המבנה של המגילה, שזה עוד דבר שצריך לשים לב פה, כן? שכביכול, כי הרי המקום שהשם עשה את הנס, זה ההופעה של השם, זה... שהזמינה אסתר את המן, כן? שכידוע, זה מאוד מוזר, למה היא הזמינה אותו, ומה היא עשתה, ויש בזה סוד שלם של... סוד של השעיר לעזאזל, כן? היה על זה דיון שלם, בכל התנאים וכל המאוראים, היה להם שיטות למה אסתר הזמינה את המן, וכולי. בכל מקרה, שזה מראה שזו שאלה בסיסית במגילה. אבל זה השם הוויה, כסדרו. ואז הרגע של המפלה של המן זה כי ראה כי חלתה אליו הרעה, שזה סופי תיבות שלם הוויה, וסוף זה כהשם עשה לו סוף, כן? כי חלתה, כמו שכתוב, כי חלתה אליו הרעה מאת המלך, כן? שזה הרעה מאת השם. אז זה פעמיים שיש את השם הוויה כסדרו. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים גם לעשות את השם שלא כסדרו, כן? הרי יש בזוהר, בתיקוני זוהר יש כבר את המדרש הזה של 12 צירופי הוויה, כן? כי יש פה את הרעיון שחוץ מזה שאותיות השם כסדרום, הם מבטאים איזושהי מילה, אז בייבי, האותיות עצמם כן, יש הרי, אני אגיד ככה, יש, זה, 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 זה מגיע מספר יצירה, שספר יצירה אמר שהעולם נברא ב-22 אותיות של האלף בית, שזה בעצם טוען שלאותיות יש מובן, לפני שיש את החיבור של האותיות למילים, הפוך, זה קצת אטומיזם מסוג מסוים, כן? שהעולם, שיש איזשהו רכיבים בסיסיים שמהם נברא העולם או נוצרו כל הדברים. ולכן, טוען, מסביר ספר יצירה שאפשר, לצדה, שאפשר לצרף אותם אותיות בהרבה דרכים, כן? חוץ מזה שאפשר לצרף קולות עם קולות אחרת ולהכפיל אותם ועוד כל מיני דברים, יוצא שאפשר גם לעשות את אותו צירוף, כן, את אותו חיבור של אותיות, כמו א' ב', אני יכול לעשות א' ב' וב' א', שזה אופציה עם שתי אותיות, ואם יש לי שלושה אותיות, כמו א' ב' ג', אז אני יכול לעשות כבר שישה צירופים, כן, א' ב' ג', א' ג' ב', בית א', ג', בית ג', א', ג', א', בית ג', בית א', כן? וככה זה נכפל כל פעם, ושזה סוג של התבוננות שהספר יצירה הבין שזה מראה איך, כן, זה הכל מענה לשאלת האחדות והריבוי, כן? כמו שהרב הכוזרי הסביר, שיש הרי יותר מדי דברים בעולם, אבל אנחנו רוצים לעשות סדר בעולם, כן? אנחנו רוצים להבין איך הכל יוצא מאחד, או לפחות מכמה יסודות, ולכן דרך פשוטה להתבונן בזה, זה בכיוון הזה של האותיות, שאנחנו, יש לנו שפה שהיא בנויה ממספר מאוד מצומצם של רכיבים, נגיד 22 אותיות, למרות שגם זה מידע הרבה, אז בעצם יש רק 5 מוצאות הפה וכאלה דברים, ומתוך זה, מתוך הצירופים שלהם, נבנו כל שאר ה... כל מיליון, אלפי אינסוף דברים שאפשר לעשות מהצירופים האלה, כן? עכשיו, מזה נבע הסתכלות שאנחנו יכולים, כשאנחנו מסתכלים על מילה, אז יש את המילה כפי שהיא הצטרפה אצלנו, כלומר, הרכיבים האלה בסדר הזה, שיוצר איזשהו מות, איזשהו מציאות, איזשהו דבר, ואנחנו יכולים להתבונן, שהרי ההתבוננות היסודית יותר זה באותיות, הרכיבים שמייצרים את המילה הזאת. אז אנחנו יכולים להבין שאותו מילה בצירוף אחר, בסדר אחר, הוא אותו רעיון, אותו דבר, רק קצת שונה, כן? נגיד, יצחק, בסדר הזה, יצחק חתקוף, זה אני, אבל יצחק, זה היה מישהו, שכן שלי, כן? הבן דוד שלי, זה יצחק, יצחק, כך. ואם אני מחליף את זה עוד יותר, אז זה משתנה, אבל זה אותו, כביכול, אותו דבר, אם אני, יצחק, זה אני עם היד ימין, לפני היד שמאל, ויצחק כך, יהיה היד שמאל לפני היד ימין, כן? צורה כזאת של התבוננות. ובעיקר, וזה לא נוצא בספר יצירה במפורש, אבל כל המקובלים הקודמונים שהתבוננו על השם במובן הזה, אז הם חשבו שהרי הסוד של העולם תלוי בידיעת שם השם, ושם השם זה סך הכל מילה. וזה בסך הכל משתמש בשלושה עברות, כן? כי יש מילה אחת, אות אחת שנכפלה, כן? יכול להיות שזה בכלל אם קריאה האחרונה, כן? בכל מקרה, כלומר שזה לא ייצור, כן? יכול להיות שזה רק נקודה. אבל אנחנו לא יודעים איך ביטאו את השם, אבל כנראה שזה בעצם אות ייצור, כי אנחנו מוצאים גם את השם יו"ד-ה"ו לבד, בשמות ובמקומות אחרים. ויכול להיות שזה פשוט השמטה של אם קריאה, כן? אבל בכל מקרה, אז הם חשבו שצריך להתבונן על השם, גם בתוך המסגרת הזאת של האותיות, כן? אז יש בן עזרא ואחרים שיש להם הבנות, למה האותיות האלה נבחרו להיות, כן? גם בזוהר. למה האותיות האלה נבחרו להיות האותיות של השם? כי הן אותיות בסיסיות, כביכול, או אותיות חשובות, או בסיסיות, צריך לעיין. באיזה מובן? אבל בכל מקרה, יוצא שאם אנחנו מסתכלים על השם, שהן אותיות שורשיות, כן? שלושת האותיות האלה, י' ה' וו', הם באיזשהו מובן יותר בסיסיים או יותר מצהירים, יותר בולטים משאר האותיות של א' ב', ובגלל שהם היסוד של השאר, למרות שאנחנו לא רואים את זה באותיות, כן, צריך להראות איך בדיוק האותיות האלה יהיו יותר יסודיים או משהו. בכל מקרה, אז כן, במספרים זה עובד קצת יותר טוב. בכל מקרה, זה אומר שגם את האותיות האלה אנחנו יכולים לצרף בסדר אחר. ואז יהיה משהו, השם או דומה לשם, כן? למשל, אנחנו נוהגים, אנחנו, כלומר, חלקנו נוהגים, בגלל שאסור לבטא את השם, אז לא אומרים אותו כסדרו, אלא אומרים הוויה. שזה בעצם אותם יצורים של השם, רק מסודרים בסדר אחר, שזה בעצם גם שם, כן? יכול להיות שבאמת אסור להגיד גם הוויה. כלומר, מי שהיה אוסר להגיד שמות בצורפים אחרים, אז צריך לאסור גם על זה. זה לא בדיוק איזשהו כינוי. כי זה בסך הכל ערבוב של הצירופים, ואנחנו מוצאים ערבובים כאלה גם בהרבה מילים, כן? השפה מאפשרת לערבב, להחליף סדר יצורים במילים לפעמים, וזה עדיין אותו משמעות. אבל בכל מקרה, אז ההבנה היא שזה כביכול איזשהו ייחוד פרטי, איזשהו פרטיקולריות בתוך הדבר שהשם מייצג, כן? אז הזוהר למשל אמר שיש 12, כן? אז עכשיו, בגלל שיש לנו שישה אותיות, ארבע אותיות, היה צריך להיות 24 צירופים של השם, אבל בגלל ששתי אותיות הם אותם אות, אז יוצא רק 22, יוצא רק 12, כן? שזה קצת מוזר, כן? זה מובן, כן? בדרך כלל אות של מילה של 4 אותיות, אז זה 1 פלוס 3 פלוס 6 פלוס 12, יוצא 24. אבל בגלל שזה אותיות כפולים, אז קשה לייצג איך ההבדל בין ה-ה ראשונה ל-ה שנייה, אז יוצא 12 צירופים, והם מגבילים כן, 12 זה כבר, זה בכלל כפילות של 4, 3 פעמים 4, וזה מגביל ל-12 חדשים וכל מיני דברים כאלה. כן, המן עשה גורל, זה אנחנו נלמדים פה, המן עשה גורל מיום ליום ומחודש לחודש, הכוונה שהוא הסתכל באיזה סדר של אותיות השם הכי טוב להרוג את כל היהודים. ככה כתוב פה, אני אראה את זה. הנה, משם הארי, טעם שהסכים המן לגזור גזירה על ישראל באדר יותר מבשאר החדשים, מפני כי י' ב' חדשים הם כנגד 12 הוויות. 12 הוויות, הכוונה ה-12 צירופים, כן? 12 סדרים שאפשר לסדר בהם את אותיות השם. וזה החודש שהוא הוויה בהיפוך, כן? אז אנחנו יכולים להבין שכשזה הפוך, אז זה יותר דין, שהוא סוד הדין. יש פה בעיה, כמו כתוב למטה, בדרך כלל האריזה לא סופר את הצירוף הזה בשביל חודש אדר. בכל מקרה, ולכן הזכיר הוא את השם מהופך. זה איננו שווה לי. זה, כן, זה עוד, אנחנו נגיע לזה. זה איננו שווה לי, סופי תיבות הבוב היוד, שזה הפוך, כן? הפוך תמיד מידת הדין, הפוך, הרעיון שהפוך מידת הדין נמצא בזוהר, כי השפע של השם הוא שפע מלמעלה למטה, הוא נותן. והמידת הדין, הכוונה היא שהוא בודק איך אתה מגיב אליו, או איך אתה, מה אתה נתת לו בשביל לפני שהוא ייתן, כן? לכן, האחורה נקרא מידת הדין, בראות שזה גם העניין של התשובה, או העניין של מה שאנחנו קוראים, נוח חזרה של כל הדברים לשורשם, כן? ה-reversion בשפה ניאופלטונית. אבל אריזל מסתכל על החזרה בתור דין, כי זה כביכול הבחינה שזה לא נתינה בחינם, זה התחשבות בתקופה של הכלי או של התחתון. ולכן זה נקרא מידת הדין, ולכן המן אמר, זה הפוך, ואסתר רצתה להמשיך רחמים, והזכירה הוויה ביושר, שזה יבוא המלך והמן היום. ואז הוא אומר ככה, והקדוש ברוך הוא הסכים עם אסתר בבחינה אחת, ועם המן בבחינה אחרת. להורות רחמים מישראל, אז השם אומר, לא, זה לא טוב שיהיה רק רחמים, זה עבוד תמידי של הארי, שרחמים ישרים לא טובים, כי אז יוצא שגם הרשעים נזכרים. ולכן, הוא אמר, כי קלטה אליו הרעה, שעכשיו ראינו שזה סופי תיבות, הוויה ישר, כן? שהוא דין, והוא רחמים והוא ביושר, אז הוא אומר רחמים, אבל בסוף. יש עוד דברים פה. אבל זה העניין של, אני חוזר לחשבון שלי. אז אנחנו אמרנו שיש לנו פעם אחת את ההוויה מסודרת, בראשי תיבות. אני לא הסברתי את העניין של ראשי תיבות עדיין, אני לא יודע מה העניין שלו. כלומר, אני כן יודע, אבל צריך להתבונן בזה, אולי נשאיר את זה אחר כך. מה אמרתי? בסופי תיבות יש לנו פעם אחת השם כסדרו, שזה, עכשיו ראינו את זה, כי ראה, כי חלתה אליו הרעה, שזה מאוד יפה, זה כבכל ממש הנקודות הסיס למגילה, ויש עוד דברים, אם אנחנו רוצים לעשות, איפה הייתי? אז זהו, אם אנחנו רוצים לעשות גם בסדר הפוך, אז יש לנו יותר, כן? מה הכוונה יש לנו יותר? אם בתוך פסוק אחד, ובתוך, ובתוך, בלי דילוג, בלי לדלג על מילים, אז יש כנראה רק עוד אחד, כן? בוא נראה. בראשי תיבות יש רק עוד אחד, כן? שזה, כי רבה היא וכל הנשים ייתנו. היא, וזה עובר על התנחתה, זה לא לפי המבנה של הפסוק, אבל היא וכל הנשים ייתנו, זה גם הוויה הפוכה, כן? בראשי תיבות. ואם רוצים גם בסופי תיבות, אז יש לנו עוד כמה. עוד פעם, לא בצירוף ולא בצירוף הישר, אבל יש לנו עוד כמה, כמו כולם רואים פה, כן? לבדו אבטה ושתי המלכה, זה ו-ה, י-ה, כן? הוא מביא גם י-ה השנייה, כשאפשר כביכול לצטרף את זה עוד פעם, אני לא יודע. זה הבאתי, היא וכל האנשים יתנו, ואימה, הוא מביא את זה? למה הוא לא מביא את זה? היא וכל האנשים יתנו, הבאנו. יש פה אחד שהוא לא מביא פה, שזה היא, ואימה לקחה מרדכי לו, שזה י"ו. למה זה לא כתוב פה? אני לא יודע. יש יבוא, כן, יזה עונן שברי, וזהו. ראה כי חלתה, אפשר, ראה כי חלתה אליו, ראה, אפשר לעשות כמו שהוא מביא, ראה כי חלתה אליו, או כי חלתה אליו הראה. הם שתיהם, אבל אני, בראשון, בשני זה בסדר, ובראשון זה לא לפי הסדר. אז זה פחות או יותר, כן, זה יוצא שבע לפי החשבון שלי. כל הראשי תיבות שהם ראשי תיבות שלמים במובן של גם כסדרו, גם בראשי תיבות, גם בסופי תיבות, גם לפי כל סדר, אבל עדיין בתוך המבנה של הפסוק. כן, אם מוותרים על המבנה של הפסוק, אז אנחנו יכולים להוסיף עוד כמה, וחלקם מובאים פה, כמו כמו הוא מביא ומלכותה ייתן המלך הטובה, כן? שזה הוא דילג מילה. ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה, אבל אם מדלגים מילה, אז יוצא גם שם, וו יוד ה. כן, הוא גם, זה מקודם שהוא אמר. ושתי המלכה לפניו ולא באה. ולא באה בעצם. זה גם יוד ה וו ה לפי הסדר, אבל דילוג על מילה. וגם פה יש לו עוד אחד שהוא פשוט עבר פסוק, כן? 80 ו-100 משהו יום, ובמלות הימים האלה, כן? שזה, אם מדלגים על פסוק, וככה גם, יהודי היה הבירה, הוא שמו, שזה עוד פעם, איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא דילג על מילה, ואז זה עוד אחד, הוא גדולה למרדכי על זה, הוא דולג על, אז יצא לו עוד, אז זה כבר רמזים יותר חלשים, כי אם מדלגים על מילה, אז כבר אפשר לעשות דילוגים, אני לא יודע מה, כל מיני דברים אחרים, שזה נראה לי קצת יותר בעייתי. What else do I want to say? אז זה לגבי שם הוויה. עכשיו יש עוד כמה שמות, כן? אפשר לעשות עם זה עם שמות אחרים, כמו. כמו השם אהיה, שיש את זה פה כמה פעמים. המחשב שלי מצא 9. הוא מערבב אהיה עם א' אבל אם רוצים את השם אהיה, אז יש לנו לפי הסדר. בוא נראה אם יש בכלל לפי הסדר, אני חושב שאין. לפי הסדר, יש רק פעם אחת בסופי תיבות, הוא זה וזה. טוב, אבל לא לפי הסדר. לפי הסדר רק לא לפי הסדר בראשי תיבות, אנחנו יכולים לעשות אנשים אל יד הגה, הבירה אל יד הגה, המלך אל יד הגה, הוא אשר ישלטו היהודים, אשר ישלטו היהודים המה, את ימי הפורים האלה. שזה הכל ראשי תיבות של אהיה. ואנחנו יכולים לעשות גם, אני צריך להראות פה את הזה, זה האמת, למה לא? אנחנו יכולים לעשות גם, אנחנו יכולים לעשות גם, it's not sharing this, one second, נעשה שיר על זה, ואז נראה את זה. אנחנו יכולים לעשות גם, בסופי תיבות, אבל אז יהיה לנו המלכה מי הוא זה, הוא זה ואיזה זה ואיזה הוא, שזה סופי תיבות של אהיה. כן? אז זה שתי שמות עיקריים שכתובים בתורה. יש לו גם שם אחר שהוא שם א', ה', ו', ה', שזה, יש השם הזה שמופיע במקורות שונים. הרעיון שלו זה שכמו, בגלל ששם, השם יה והשם הוויה הם שמות דומים, וכן, יש כאלה שאמרו שהוויה הוא בעצם, זה לא זה, הוויה הוא בעצם, הוויה הוא בעצם היה, או יהיה, כן? אז זה נהיה וו. אז ככה יש היגיון גם לעשות לשם אהיה, לעשות את זה עם וו. ואז יש לנו כמה פסוקים, הרבה פסוקים בעצם. הוא מצא לי הרבה עם כל האופציות. אם רוצים לצמצם את זה קצת, אז אנחנו נעשה רק ראשי תיבות ורק לפי הסדר. אז יש לנו, לא, אוקיי, צריך לזכור חלונות, לזכור הכל. אז יש לנו, כן, החשדר פני המלך ואל הפחות, את הלבוש ואת הסוס פעמיים, אל היהודים ואל החשדר פנים, זה השם הזה, ואם רוצים לא לפי הסדר, אז אנחנו יכולים להוסיף עוד כל מיני. בסופי תיבות לפי הסדר הוא לא מוצא, אבל בראשי תיבות לפי כל סדר, אז אנחנו מגיעים ל-16 בכלל. אז זה השם הזה, איזה עוד שמות הוא מצא? אחר כך יש לו שמות מהשם עין בית, כן? יש לנו את השם עין בית שהוא, הצירוף של שלושת הפסוקים, וישא ויבוא וית בפרשת בשלח, ו... שם יש לנו כל מיני צילופים שאפשר למצוא, והוא גם רשם שלושה הם וכל מיני דברים אחרים. אז זה... בייבי, בייבי, what's going on? אז זה הרשימה של השמות שנמצא כאן. עכשיו, אז מה ההסבר של כל הדברים האלה? אז אנחנו יכולים להבין משהו. בואו נקרא את ההסבר של הרב עצמו. הנה, שנייה, אני need to do something with a baby or something with my... I want to say. אז קודם כל, רואי להמשיג את העניין של השתיבות, כן? דבר ראשון, זה, אם יודעים לקרוא ככה, אז פתאום אין כל כך שאלה, כן? זה דבר ראשון, כן?
למה אין שאלה?
כי כל השאלה שאין את השם במגילה, זה רק לאנשים שקוראים ישר, שקוראים רק את המילים הכתובות. לאנשים שקוראים ככה בדילוג, וכל האות הראשונה של כל מילה, והאות השנייה של כל מילה, ושיודעים לזהות את השם כשהוא כתוב באופן הפוך, וכל מיני פטנטים כאלה, אז בכלל השאלה לא נכונה, נכון? זה רק אנשים נורמליים שקוראים באופן לינארי, מה כתוב? לא כתוב. ואנשים שקוראים בכל מיני אופנים הזויים כאלה, אז בכלל אין בעיה. כן, הכל, או לא יודע, מספיק. הרב מסתנר פעם אמר שהוא קרא את המגילה עם כל הכוונות, והוא לא מבין את הקושייה של המפרשים, למה אין את השם. יש בכל מקום שהוא מסתכל, הוא מוצא שמות, מה הבעיה? כמובן שזה רק חצי תשובה, בגלל שאם כבר יודעים לקרוא ככה, כלומר, אם כבר לא מחפשים את הדבר הישר, אז כבר אפשר גם להגיד שכל דבר הוא שם השם, וזהו. כמו שיש את הכיוון האחר של המדרש, שהמלך רומז לקדוש ברוך הוא וכאלה דברים. מה?
חשבתי שאני יוכל ככה, שאני אגיד לכל מישהו, מה?
כן, אז זה אופנים אחרים, זה שיטות קבלה שונות, כן? כלומר, שיטות שונות של הבנת העולם. למדנו על זה, לא?
למה?
המקובלים הראשונים, בעיקר לפני, אז בזוהר יש גם את קבלת האותיות, אבל באופן עקרוני, באופן עקרוני, היו שתי שיטות. למשל, הרב ג'קטיליה, קצת נחלק על זה, או שהוא חזר בו בעצמו. עם הרב אבולעפיה ואחרים. קבלה יותר קדומה, אפשר להגיד ככה, מה שיש לנו באופן קצת יותר קדום, או כן, הרמזים של ספר יצירה, ועוד כל מיני רמזים, כמו השם ע"ב שהזכרנו, ודברים כאלה, הם הלכו בכיוון של אותיות, כן? זה רמב"ן על התורה. רמב"ן בהקדמת התורה אומר שיש לנו קבלה של אמת, שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה בקבלה? כן, זאת קבלה. כן? יש כזה משפט שמקובל, מאיפה זה מקובל? לך תדע. יש משפט שכתוב, שלפי הפשט יש שמות, כן, בתורה, ושאר התורה היא לא שמות, כן, אפשר למחוק אותה כביכול, יש שאלה, אבל זה לא נקרא, לא אסור למחוק, כן, לפי הצורך מותר למחוק, את השם גם לצורך אסור למחוק. ואומר הרמב"ן, יש לנו קבלה שכל התורה היא שמותיו של, היא שמו שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כן, יש שתי גרסאות במסורת הזאת. אם זה שם אחד או שמות. ואז עכשיו יש שאלה איך להבין את המשפט הזה, כן? הרמב"ן מבין את זה, וזה הדרך הקדום, כמו שאני אומר. הדרך הקדום זה להבין שהתורה, כפי שהיא לפנינו, היא לא האופציה היחידה של סידור התורה, כן? וזה קצת, כמו שאני מכנה, האופן האטומיסטי של הבנת העולם. ספר יצירה הוא סוג של הבנה אטומיסטית. הוא אומר, תראה, העולם בנוי מיחידות משמעות, כן? היחידות הבסיסיות של המשמעות הן אותיות, לא מילים, כן? אפשר בעצם להגיד צלילים או עברות, כן? אפילו לפני אותיות, אבל בוא נגיד ככה, הן אותיות ולא מילים, והמילים הן בסך הכל הקונפיגורציה, כן? הצירוף, צירוף זה קונפיגורציה, כן? הסידור של הרכיבים הבסיסיים של האטומים שמהם נברא העולם, כל פעם באופן מסוים. ועכשיו, שזה יוצא שאם אני שואל אותך מה קיים, מה באמת קיים, כן, השאלה הבסיסית, מה ההוויה, מה קיים, אז אתה אומר, לא באמת קיימים דברים, אלא קיימים אטומים, כן? זאת השיטה האטומיסטית שאמרו, נראה שיש בעולם חפצים, אבל האמת היא שיש רק אטומים. וסך הכל, כל החפצים השונים הם קונפיגורציות שונות של וככה הם אומרים על התורה, כן? עכשיו, זה הצד, זה עובד הפוך, כן? אבל זה יוצא מזה תפיסה מאוד רדיקלית של התורה, כן? כי זה הרי עובד עם זה שהתורה היא הבסיס של העולם, כן? כמו כל הרעיונות של בראשית בשביל התורה, או אם התורה נבראה העולם.
Yes, baby.
ולכן, באותו אופן שאנחנו מבינים את העולם, אנחנו מבינים את התורה, כן? יש הרבה פירושים במשפט הזה באורייתא ברא עלמא, כן? עכשיו, וזה הכל חוזר למטפיזיקה היסודית שלנו. למי שהמטפיזיקה היסודית שלו היא אטומיסטית מסוג מסוים, כן, יש הרבה סוגי אטומיזם גם, אבל באופן יסודי, כל האטומיזם, מה שאני מכנה עכשיו אטומיזם, זה התפיסה שאומר שמה שבאמת קיים זה הרכיבים של הדברים, וסך הכל הם קונפיגרציות שונות של הדברים. ועכשיו, אתה אומר, ככה גם התורה, כשאנחנו אומרים העולם נברא בתורה, אנחנו לא מתכוונים העולם נברא עם וידבר השם אל משה לאמור. כרי זה בכלל לא קיים, וידבר השם זה רק סידור מסוים של אותיות, כן? יכול להיות שאותיות הכתובות הן רמז לאותיות עצמם, כביכול הרכיבים, היסודות של העולם. בכל מקרה, אבל זה אנחנו מדברים, כן? אנחנו מדברים על המסומן, לא על המסמן. ומה שאתה רואה אותיות בתורה, זה רק אתה רואה. ויכול להיות שזה טוב, זה לא אומר, כן? גם מי שהולך עם כיוון אטומיסטי לא צריך להגיד שאין שום תועלת, אין שום דבר טוב בזה שזה מסודר ככה. כן, זה מאוד טוב שזה מסודר ככה בגלל, זה בגלל הצורך, כן? בגלל הצורך, אז נכתבה התורה שתאכל כשר ואל תאכל זה ולא תגנוב וכל מיני דברים כאלה. אבל זה בעצם לא יסודי. מה שיותר יסודי זה הלמד והאלף של הלא. כן, ואולי אפילו הרכיבים שמהם נוצרה הלמד והאלף, כן, יש קבלה שהולכת עוד יותר עמוק מאותיות, ואומרת שכל אות יש לו גם רכיבים, כן, אפשר להגיד נקודות, ובסך הכל הכל זה נקודה אחת, שזה אות יוד, שמזה נברא כל העולם. ולכן, לפי השיטה הזאת, המסורת, אז ככה מסביר הרמב"ן, המסורת שאמרה, כל התורה כולה איש מותיו של הקדוש ברוך הוא, היא התכוונה להגיד ככה, היא התכוונה להגיד, שהתורה, כפי שאנחנו רואים אותה, היא לא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בגלל צורך לצרף, לסדר את האותיות באופן מסוים. אבל אין הכרח לסדר את זה ככה, ובאופן יותר יסודי, הסידור של האותיות עצמם היא סידור שונה. הוא אומר, למשל, אפשר לקרוא במקום בראשית ברא, בראש ידברה. זה לא, עדיין לא שם, אבל איכשהו אנחנו יכולים פשוט לצרף את המילים. הרמב"ן לא מזכיר להחליף את הסדר, אבל כנראה ככה הרבה מקומים אחרים הבינו. שאפשר גם להחליף את הסדר. פשוט, בסך הכל התורה היא 22 אותיות. כל האותיות הם רק, זה רק נכפל הרבה פעמים, כן, בסילופים שונים. אבל אפשר לערבב את זה ולעשות מה שרוצים. והמובן של השמות, אז עכשיו יוצא מזה סוג של, כן, זה make sense עד עכשיו? לא make sense, אבל זה סיפור. עכשיו, מזה יוצא שמי שרוצה להתבונן על העולם כפי שהוא, כן, לא כפי שהוא מופיע, אלא כפי שהוא, אז הוא צריך בעצם להתעסק באותיות, לא במילים, כן? הוא צריך לעשות אלכימי, כן? מה זה האלכימיה? בגלל שהעולם הוא לא כל כך טוב, כן, הוא בנוי מלד, כן, הוא עופרת, ואנחנו רוצים לעשות מעופרת זהב, אז איך אנחנו עושים את זה? וזאת התיאוריה האלכימית בעצם. אנחנו הורסים את העופרת, כן, מפררים אותו לפירורים, כן, ועל ידי זה אנחנו יכולים כביכול לברור מתוכו, בעצם לצרף את אותם אטומים באופן אחר עד שזה יהיה זהב. וכן, התיאוריה העכשווית פחות או יותר חוזרת ככה. עכשיו, ולכן זאת דרך לימוד של התורה, כן? והיא גם דרך לימוד של העולם, כן? זאת דרך לימוד כימית, כן? ממש, לקחת דברים ולשים אותם ב-Large Hadron Collider כזה, ומזה להוציא את הסוד, כן? וככה המקובלים העתיקים היו קוראים את התורה עד שהם לא שמו לב למשמעות של המילים ולמשפטים ולמילים, אלא לוקחים אותם ומערבבים אותם בכל מיני צורות. יש של הרוקח, קבלך, סוחדי אסכנז, 50 שערים, שזה בנוי על הרמב"ן הזה בעצם, שהרמב"ן מזכיר שזה 50 שערי בינה, שהם בעצם 50 דרכים לערבב את האותיות לתורה, כן? יש להם ממש דרכים מאוד מפותחות, איך, כן, ראשי תיבות, סופי תיבות, גימטריות, ולספור איזה אותיות לא מופיעות בשום פסוק, וכל מיני פטנטים נוראיים, איך לצרף את האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, כן, איך לצרף את אותיות התורה, עד שיוצא מהם שמות, עד שיוצא מהם האופן שבו העולם הוא באמת. זה קבלה קדומה, כן, קבלת האותיות, קבלה אטומיסטית, ולכן, לפי השיטה הזאת, אם אנחנו מוצאים חלק מהתורה, כן, זה שחלק מהתורה הוא לא שמות, זה בגלל, זה בעצם בעצמו הירידה של העולם, שעכשיו יש, העולם הוא configured באופן שהוא לא כולו אלוהים. אבל עכשיו, התפקיד שלנו זה להרבב אותו ולפרר אותו ולסדר אותו מחדש. לפעמים הראש הוא לא בסוף, הסוף הוא לא בראש, ואז פתאום יש שמות. וזה בעצם מה שהמקובלים, האריז"ל והכאלה, הם כבר משלבים את כל הדעות, אבל באופן מקורי, זה מה שאנחנו יכולים לעשות גם במגילת אסתר, שבסך הכל חלק מהתורה שאין בה שמות, כן? הרי זה בתוך כל הספר, בתוך כל התנ״ך, זה לא איזשהו, וזה לא שונה מהבעיה הכללית שיש כל מיני דברים בתורה שהם דברי חולין, כן? גם הדברים שפרעה אומר הם אותו בעיה וכו'. אז סך הכל הפתרון זה ללכת למהות, לא להופעה, ועל ידי צירוף האותיות, על ידי כן? שיטה אחת. אחר כך, הגיעו מקובלים אחרים, בעצם הרב ג'קטילה בספר השני שלו, שערי אורה, ובאופן עיקרון, גם הרמב"ן, בפירושים שלו על התורה, חוץ מהקטע הזה של ההקדמה, הוא לא הולך בדרך הזאת, בדרך כלל, יש תלמידים ותלמידים תלמידיו שלפעמים מנסים ללכת בדרך הזאת, אבל באופן כללי, השיטה הזאת עברה מן העולם. זה משהו מאוד מעניין שקרה. השיטה הזאת עברה מן העולם, אני משער שזה קשור לקבלה של השיטה הלא אטומיסטית במטאפיזיקה. מה הכוונה? בואו ננסה לתאר קודם כל את השיטה הלא אטומיסטית של הקבלה, ואז נראה אם זה קשור. השיטה של רוב הזוהר, של רבן על התורה, של שערי אורה, הוא לפרש פירוש אחר במילה, כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. והפירוש שלהם היא, שלא צריך להחליף לערבב את הרכיבים של השלוטיות, בשביל להגיע לאמת, בשביל להגיע לסוד. מה שצריך זה בסך הכל להבין את המהות האמיתית של אותם מילים עצמה. כן? ואפשר לראות את זה כמו שיטה אפלטונית או אריסטוטלית, של צורות במקום אטומיזם. כן? הרי מה,
זה קצת מורה נבוכים. נבוכים, לא? גם מורה נבוכים עושה,
כן,
לא?
המורה נבוכים עושה, כן בדיוק, המורה נבוכים עושה את זה, והמורה נבוכים עושה את זה באופן לא אטומיסטי, כן, זה הוויכוח שלו עם הקלאם, אחד מהוויכוחים שלו, שהוא חושב שהאטומיזם היא טעות, כן? לא, הוא חושב, אריסטו ואפלטון כבר היו נגד השיטה הזאת, מכל מיני סיבות, והם אמרו שזה לא נכון, שכשאני מסתכל על שולחן, אני בעצם לא רואה שולחן, אלא רכיבים של שולחן. יש דבר שהוא שולחן. עכשיו, כמובן שהדבר שהוא שולחן, הוא לא בדיוק השולחן שאני רואה. זה מוסכם, כן? יש חילוקים עד כמה רחוק אפשר ללכת עם זה, בין אפלטון לאריסטו. אבל כולם מסכימים שהשולחן שאני רואה, הוא לא השולחן שאני רואה, לא כביכול העגלי אור שמגיעים מהשולחן לעיניים שלי, כן? זה לא השולחן. השולחן הוא איזשהו מהות, הצורה של השולחן. ואפלטון...
מה אתם
מה?
לא האטומים שמרכיבים את ה-NC.
כן, כי התשובה שאומרת מהו שולחן האטומים שמרכיבים אותו, היא עונה רק לאחת מארבעת השאלות שאנחנו צריכים לשאול על דבר, כן? השאלה של הסיבה החומרית, ממה הוא עשוי. אבל אנחנו לא שאלנו מה הוא עשוי, אנחנו שאלנו מה הוא. ולכן אנחנו צריכים לענות הצורה של השולחן, או התכלית של השולחן, או מי פעל את השולחן. שזה שלושת הסיבות האחרות של אריסטו. ולאפלטונים יש עוד סיבות, חמש סיבות ושש סיבות אחרות. שאלה, מה בעצם מהווה, מי מהווה את השולחן, דברים כאלה. כן, ולכן יוצא שאנחנו עדיין יכולים, זה עדיין, כולם, אנחנו עדיין יכולים להגיד מה שאתה, מה שמופיע, מה שאתה רואה הוא לא מה שיש. אבל... אתה לא בשביל זה צריך לשבור את מה שיש, לפרר אותו לפירורים ממה שהוא עשוי, זה דווקא לאו דווקא כיוון טוב, אלא אתה צריך, זה, מתוך ההסתכלות בדבר עצמו ובצירוף השכל, שאנחנו קולטים אפילו נתונים חושיים, אנחנו קולטים בצירוף השכל, אנחנו יכולים להפשיט מתוך זה את הפירוש המופשט, את המהות של השולחן. והאפלטון וכמובן הקובלים, הולכים עם זה הרבה יותר רחוק, ואומרים שאז אתה יכול להבין שגם המהות של השולחן הוא אלוהים, כן? למה? כדי מה זה להיות שולחן? זה להיות איזושהי צורה. והצורה הזאת הוא רק מקרה פרטי או חלק, כן? קוראים לזה המילה חלק, אבל באופן אחר מהתפיסה החומרית של המילה חלק, הוא רק השתתפות מסוימת עם הרעיון, האידאה, כן? האידאה של שולחן. והאידאה של שולחן הוא רק בעצמו מקרה פרטי של האידאה של, אני לא יודע, יופי או גדול או שימוש או כל מיני דעות, עד שאנחנו מגיעים לאידאה של הטוב שהוא האל. או אחד, הטוב. ומה שזה אומר, שזה עכשיו יש לנו דרך פירוש, כן, בחזרה למקובלים, זה פירוש אחר במילה, במשפט כל התורה כולה, איש מוטב של הקדוש ברוך הוא. מה אומר הרב ז'קטיליה והזוהר? שזה בנוי כמו עץ, כן? אנחנו מסתכלים על עולם, כן? זה באיזשהו מובן, במקום תפיסה כימית, או שכביכול חומרנית של העולם, זה תפיסה אורגנית, תפיסה של דברים חיים. של דבר חי, כן? זה לא נכון שאפשר לפרק את היצחק לגורמים ולהגיד זה מה שמהווה את היצחק, כן? כי ברגע שאתה מפרק אותו, זה לא זה. אבל אתה כן יכול...
כי הנפש.
כן, הנפש או הצורה של האדם, הוא עובד רק עם אדם שלם. אפילו היד שלי, הוא לא, זה לא שיש לי, אני יודע, 20 איברים או רמח איברים, וכל אחד מהם הוא עשירית מהאדם. היד של האדם הוא אפילו לא עשירית של אדם, הוא פשוט כלום, כן, ביחס לאדם. זה לא קשור בכלל. נכון שצריך אותו בשביל להיות אדם, אבל היד שלי הוא לא, אין לו בכלל משמעות של יד. חלק מהמשמעות של להיות יד זה להיות יד של, כן? שזה אומר שהכלל, שנקרא להיות אדם או להיות יצחק, זה יותר עקרוני בכלל מהפרטים, כן? זה מחלוקת אם הכלל קודם לפרטים או הפרטים קודמים לכלל. צריך להיכנס לכל מיני פרטים בזה, אבל הכלל יש לו קיום. ובאיזשהו מובן הקיום של הפרטים הוא נלווה לקיום של הכלל. ועכשיו, איפה הייתי? זה רק בשביל להסביר למה תפיסה אטומיסטית של לפרק דברים היא לאו דווקא תפיסה טובה, וגם לאו דווקא מביאה אותנו לאמת, יכול להיות שהיא רק שוברת דברים ולא לא בונה דברים. ואם אנחנו רוצים לבנות דברים, אז אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לדעת מהו באמת המילה, או הדבר שהמילה היא רפרנס אליו, כן? עצמו. אז במקום להגיד שאפשר להגיד יבוא המלך והאמן היום, זה ראשי תיבות הוויה, אנחנו יכולים לעשות משהו אחר, אנחנו יכולים להגיד, מה זה להיות מלך, כן? להיות מלך זה סוג של הנהגה, סוג של סדר בעולם. ומה זה בעצם אומר שיהיה סדר בעולם? שיהיה הנהגה בעולם? זה בעצם אומר שיש מסדר, אני לא רוצה להגיע למילה מסדר, אבל זה בעצם להגיד שיש סדר. ועכשיו הסדר הזה הוא לא בעצם מצומצם לאחשוורוש, שהוא היה רק מקרה מסוים, מקרה פרטי של הסדר הזה. הסדר הזה הוא הרבה יותר גדול מאחשוורוש, הוא סך הכל מיישם אותו באופן שלו, ויכול להיות שלא באופן הכי טוב, אבל בסך הכל מיישם את המבנה הכללי המופשט הזה, מה שאנחנו קוראים צורות או דברים כאלה. ולכן יוצא באופן מאוד פשוט, וזה השיטה של המדרש, שאומרת שלא צריכים למצוא ראשי תיבות, אלא המלך בעצמו הוא המלך, כן? זה בעצם המדרש באופן מקורי אומר שצריך להבחין בין המקומות שכתוב המלך סתם למלך אחשוורוש, כן? זה גם בשיר השירים יש את שלמה והמלך שלמה. והנקודה היא, המילה הזאת מלך סתם היא מילה ממש אפלטונית, כן? כי מה זה מלך סתם? זה בדיוק מה שאפלטון אומר, כן? שכל מלך הוא מלך עם שם לוואי, כן? כלומר, אתה לא המלך, הרעיון של מלך בעצמו, אלא אתה מלך מסוים. כלומר, אתה חלק מסוים ממידת המלכות, מצורת המלכות. אבל אתה לא המלך, אתה המלך אחשוורוש. אבל המלך הסתם, כן? מלך בלי שם לוואי, בלי עוד תואר, הוא המלכות עצמה. וזה בדיוק הפירוש המדרשי. ואז הם אומרים שאפילו אחשוורוש הוא באיזשהו מובן שמו של הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא רק הופעה מסוימת של המלכות הכללית. איפה הייתי? אני צריך לצאת, אבל
כן, תנסה באמת להסביר למה זה פה זה אחרת.
זה הסבר על השאלה. המקובלים, הזוהר והמקובלים השחרב, במיוחד הארי, כן אהבו מאוד את השיטה של אותיות, והם שילבו את זה עם השיטה האחרת, שצריך להסביר איך. אוקיי. ביי ביי. שכחתי להשלים את הכוונה, את מה המשמעות של הרמזים בראשי וסופי תיבות, אז אני אגיד את זה עכשיו, ואם זה בסדר, אז אני אחבר את זה לשיעור שלי. זה חשוב, כי חשבתי על זה. הנקודה היא ככה, הרעיון של, כן, סוגי רמזים באותיות, על זה דיברנו, שיש סוגי רמזים באותיות, כן, עכשיו אנחנו עוסקים בעניין של האותיות, והעניין של לדרוש אותיות, כן, הגופן, כן, אפשר לקרוא לזה הגופן של האותיות, כן, לא המשמעות של המילים, שזה כבר רק אם יש צליל ועברה וחיבור של מילה ואפילו משפט שיש לה נושא ומושא וכו', אלא האותיות עצמן. אז בעצם זה, כבר יש את זה במדרשי, במדרשי חכמים, אנחנו מכירים לפעמים מדרשים של ראשי תיבות, כן, המילה ראשי תיבות לא נמצאת בחז"ל לכאורה, אבל בדרך כלל אם יש במדרש משהו דומה זה נקרא נוטריקין, שזה כנראה מילה יוונית, צריך לבדוק, והכוונה בזה היא, כן, יש למשל ירת הדרך לנגדי, דורשים חכמים, נראה לי במדרשי גם, ירעה ראתה נתתה, וכשאפשר לראות הם לא מקפידים, זה ראיה לשיטה פה שקצת מדלגים ומשחקים. המדרשים שעושים את זה לא מקפידים שזה יהיה תמיד ממש ההתחלה של המילה, האותיות ממש, והרבה פעמים הרעיון הוא שאפשר, זה הולך הפוך, כן? אפשר לקחת מילה, לדרוש אותו כאקרונים, כן? כמילה שמחוברת מההתחלה של, או ההעברה הראשונה או האות הראשונה של מילים אחרות, וזה אנחנו מקנים בשפה שהיא הולכת ככה, כן? יש לנו היום גם באנגלית, גם בעברית, המון מילים שהן בעצם ראשי תיבות, שנוצרו מתוך ראשי תיבות, ולכן הבסיס זה לכאורה מצאו דרך לדרוש, איך קוראים לזה, לדרוש כל מיני מילים בתנ"ך, באופן של נוטריקית, של ראשי תיבות. אז זה בדרך כלל הולך בכיוון הזה, כן? לקחת מילה כמו ירת ולהגיד שאפשר לפנח את זה בתור פענוח של מילה, כן? בדרך כלל הם עושים את זה למילים יחידניות, כן? מילים שאין להם, מה שרש"י חולל, אין להם חבר במקרא, כן? מילים בודדות שאין להם אב ואם, זה לפעמים, כן? כמילים יתומות, שככה אנחנו ממציאים פירושים לפי הקשר למילים אחרות, נגיד שהם נוצרו מתוך חיבור של מילים אחרות. אז זה אנחנו מכירים, כן? ובהקשר לזה היה יכול מישהו להגיד, כן? יש לנו למשל שם, שם מ"ב, שטוב, זה באקרונים, כן? זה יש את השם שיוצא מבראשית איכשהו, ואז המציאו לזה תפילה, לפי ענה בכוח, שזה תפילה שכל אות מתחיל עם השם.
יש משהו יותר, אז זה דבר אחד. יש עוד משהו, שזה האותיות עצמה, כן? מי שמכיר את ההיסטוריה של האלפאבית, אז יודע שהאותיות, יש המצאה, כן? המצאה, זה פרוטו קנענית או פרוטו משהו כזה, שהמציאו את האלפאבית, כן? זה האלפאבית הפניקי, האלפאבית שלנו. ואיך זה עבד? זה בעצם עבד דרך של ראשי תיבות, כן? הרי למשל יש מילה א', א' זה אני חושב שור, ב' זה בית, אני חושב, ועוד קומק וכו', וזה המילה השלימה, כן? א', ב' וכו'. ואז בשביל לרשום, אם לרשום רק מילים שלמות, כלומר לסמן בכתב רק מילים שלמות, אז יוצא מאוד ארוך, אז הפטנט של האלפאבית של זה, כן? של הפטנט הזה מבוסס הרעיון האטומיסטי של ספר יצירה שהזכרנו, היה שאפשר במקום לרשום אותיות או אפילו עברות, פשוט לרשום יצורים. אז הם לקחו 22 או אני יודע, מספר כזה של מילים נפוצות, כמו המילה לפטיש, שזה אני יודע, וו, זה פשוט וו, כן, שתולים עליו הוק וכו', ולקחו את הצליל הראשון של, של המילה, ואת זה הם קראו אות, כן, אז אות א', אנחנו אומרים א', א', ל', פ', א', שלם, שזה שור, אני חושב. אז עשו מזה תמונה שנראית קצת כמו שור איכשהו. וזה, אז הצליל של זה הוא פשוט הצליל של הייצור הראשון במילה א', שזה א'. וככה ב', שבעצם זה לא ב', זה ב', וג' וכו'. כן, אז עכשיו אנחנו מבינים שכל מילה כתובה יכולה להיות עוד כתובה, יכולה להיות רמז למילה שלמה, כן? כמובן, עדיין זה הפוך, כן? שכותבים א, רק א', כלומר רק האות א, ומתכוונים לאלף שלמה, וחשב זה עובד גם הפוך, כן? לפעמים אני כותב רק א', אז השפה בהתחלה התפתחה במובן, בכיוון המצמצם, כן? מהמילה א' נוצרה האות א'. עכשיו אנחנו יכולים גם להשתמש בזה הפוך, כן? ואנחנו יודעים שיש... למשל הרעיון, כן, הרעיון של גימטריה, שהוא גם רעיון יווני, או נמצא לפחות גם ביוונית, שהם לא היה להם מספרים, אז כן, ואפשר לכתוב עוד שלמה, אחת, שתיים, הם מילים שלמות, ואז הם שמו לב שאפשר פשוט להשתמש באותם סימנים שמשתמשו בהם בשביל צלילי האותיות, ואז אמרו אלפא זה 1, ובטא זה 2, וגמא זה 3, וככה אנחנו עשינו אלפא, בטא, גמא, מוזכר במשנה בשקלים, שיהודים היו רשמים גם מספרים ככה, כן? על השוברות של השקלים היה כתוב אלפא, בטא, גמא, שזה א', ב', ג', אבל פשוט זה בגימטריה, זה לא, גם לא אלפא, בטא, גמא, הכוונה היא להשתמש בזה בתור מראה מקום למילה שלמה, כמו 1, 2, 3. וזה פשוט מקביל בגלל שזה המילה השלישית באלפא, בטא, כולי. אז כל הדברים האלה מראים לנו את הקשר קצת שיש בין, לפעמים בין אות שלמה למילה, למילה השלמה. עכשיו, כל זה הוא עדיין במובן שלפעמים יש אות אחת שהיא מראה על מילה שלמה, כן? אנחנו רוצים גם במסכת שבת, יש כותב אות אחת, כן? יש שיעור מינימלי לשיעור הכתיבה, כן? הכותב שזה אחת מהמלאכות, שיש שיעור כתיבה, ו... צריך לכתוב שתי אותיות, שזה העברה שלמה. בלי זה אין לזה משמעות, אבל אני חושב שכתוב שאם כותבים סימן, כמו אלפא, שאמרתי שהוא סימן למילה שלמה, אז גם כן עוברים על שבת, כי זה בעצם כבר מילה שלמה, למרות שלא כתוב רק מילה אחת, כתוב רק אות אחת, כן, סימן אחד. עכשיו, אז זה מראה לנו עוד פעם את הקשר בין מילה שלמה לזה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על זה שהוא יכול לעבוד גם הפוך, כן? שזה, יש פה אמנות שאומרת שנכון שבמילה כתוב משהו אחד, ויש פה איזשהו צופן, שאם אתה זופר את האות הראשונה של כל מילה, אז יוצא מזה מילה אחרת. לזה לא בדיוק נוטריקון, זה הפוך מנוטריקון, כן? זה לא לקחת מילה אחת ולעשות, לפתח את זה למשפט, אלא לקחת משפט ולצמצם את זה לכדי מילה אחת על ידי האותיות הראשונות, אבל זה מובן שזה התמונת מראה, שזה תמונת מראה של אותו מהלך, כן? כביכול אנחנו מדמיינים שהפסוק השלם שכתוב יבוא המלך והמן, בעצם מישהו רצה לכתוב הוויה, אבל הוא כתב את זה מדי ארוך, זה הפוך, הרי בדרך כלל אנחנו רוצים לצמצם. אז פה זה, יש פה איזשהו חידוש שזה יכול לעבוד ככה. כאן אנחנו מכירים באומנות יותר מאוחרת גם, כן, רעיונות של סופרים למשל, שחותמים את השם שלהם ככה על השירים שלהם, כן? כבר הפיוט העתיק עושה את זה, כלומר מה שקוראים הפיוט הקלאסי, הקלירי וחביריו, צריך לבדוק אם זה קדום, קדום יותר, אבל זה הם משתמשים בוודאי בהתחלות ראשי שורות, כן? של דברים כאלה. איפה, אם יש, אני יכול לחשוב על עוד תקדימים לסוג של דבר כזה? יש, כן, יש בגמר, יש גם את העניין של ראשי שיטים בספר תורה. כן, כשכותבים ספר תורה, אז בחלקים מסוימים היה מנהגים איפה לכתוב את התחלת השורה או איפה להפסיק בקריאה. כן, יש גמרא מפורסמת שאומרת שמפסיקים בהאזינו, בשירת האזינו, חילקו את זה לשישה חלקים, שזה ביה שמו, זה סימן, ראשי תיבות ביה שמו. כלומר, הבית של זה ויוד וכו'. אז זה גם דבר שאנחנו מוצאים, אז אפשר פשוט להבין את זה בתור סימן ולזכור איפה מפסיקים וכו'. אז לא הכרחי שזה משמעות. אז צריך לבדוק את זה יותר. בכל מקרה זה נובע מהגישה הזאת, אבל זה עובד הפוך. עכשיו, אני חושב שיש בזה איזשהו משמעות, איזשהו הבנה. על פי קבלה יש בזה איזשהו הבנה. ומה ההבנה בזה על פי קבלה ככה? שאנחנו יודעים שיש בהלכה, במסכת חגיגה, כתוב שמותר למסור מסדרי תורה רק ראשי פרקים. כן, עכשיו ראשי פרקים, זה עוד פעם, זה סוג של מטאפורה, כי לאו דווקא הראשים של פרקים, מה זה פרקים, אבל זה מוסס על משהו קונקרטי, כמו כל מטאפורה, שיש לנו פרקים כמו פרק משנה, כן? פרק גמרא, פרק, אני יודע שאיזשהו ספר, שמתחיל, כן? המשנה, הפרק ראשון מתחיל מהמתי, הפרק השני מתחיל תפילת השחר, לא השני וכו'. בקיצור, ואז כביכול, כביכול בסתרי תורה אנחנו לא נותנים את כל המשנה, לא מלמדים את כל המשנה, ממתי קוראים את שמה בערבית, רק אומרים את המילה הראשונה, ממתי, ואז אתה צריך להבין לבד את כל ההמשך של המשפט. כביכול זה הרעיון, אולי זה לא באמת אמור לעבוד ככה מילולית, אבל זה הרעיון. עכשיו, יש לזה פירוש קבלי של הארי, או לא זוכר, צריך לבדוק את המקור של זה, אבל יש לזה פירוש קבלי, שהולך ככה, שפרקים, הם כמו איברים, כן? לאיברים לפעמים קוראים פרקים, חלקים של הגוף. ואם מסתכלים על התורה, שהיא דוגמה של המציאות של העולמות, בתור גוף אדם או גופי בני אדם, שאנחנו מבינים את זה על הדגם הזה, אז נוצא שראשי פרקים זה בדיוק כמו ראש, כן? השפה עובדת תמיד בדימוי של גוף האדם, הראש והרגל, ראש זה הטאפ, הרגל זה הבטם, אז ראשי פרקים זה כביכול הראש של האיברים, זה הפשט של ראשי פרקים. אז לכאורה יש בעיה, היה מתאים להגיד רגלי הפרקים. כן, הרגליים, שאנחנו נגיד את הרגליים של כל דבר, ולא את הראש של כל דבר. כן, המדרגה הכי עליונה, זה צריך להבין אולי לבד, והמדרגה התחתונה צריך אפשר ללמד אולי. כן, זה היה צריך להיות. אז התשובה בקבלה היא ככה, שהרי מלמד ש... כל פרצוף, יש התלבשות של הפרצופים, כן? יש משהו מעניין, אנחנו לומדים על סדר התלבשות, אנחנו לומדים בדרך כלל, כן? כל מי שלומד קבלה לומד שלמעלה יש כתר, למטה יש חוכמה, ואחר כך בינה וכו'. אומר הארי, שתדעו שזה לא מדויק. כל מדרגה הוא מלמעלה ועד למטה. הכתר, כלומר, מה שהוא קורא פרצוף עתיק, יומין והארי חנפין, הוא מלמעלה ועד למטה. ככה החוכמה היא מלמעלה, כלומר, מהמדרגה של החוכמה עד למטה. אז כל פרצוף מתחיל מלמעלה ומגיע עד למטה. אין כזה דבר בעולם התיקון, הוא קורא לזה בעולם השבירה, כן יש את זה ככה, אבל בעולם התיקון, כלומר, בהבנה האמיתית של הדברים, או בעולם כפי שהוא צריך להיות, אבל בעצם בהבנה האמיתית של הדברים, אין כזה דבר סבירה שנמצאת רק למעלה. או בכלל עולם שנמצאת רק למעלה. יש מצבי שבירה כאלה, שזה נתפס ככה, אבל לא באמת. תמיד כל מדרגה הכי עליונה מגיעה עד למטה. מה ההבדל במדרגה עליונה למדרגה תחתונה? ההבדל הוא רק במקום שהוא מתחיל מלמעלה. כלומר, ספירת החוכמה היא מהמקום כביכול של הכתר עד למטה, עד המקום של המלכות. ואילו ספירת החוכמה היא מתחילה רק מהחוכמה, כביכול מהמקום של חוכמה של הכתר, כן? אז זה מתחיל יותר למטה. מה שאנחנו קוראים ספירות יותר תחתונות, זה נפגע שהן מתחילות יותר למטה, לא שהן מסתיימות יותר למטה, יותר למעלה. כאילו החוכמה הוא לא מעל הבינה, הוא רק מחוץ, בפנים לבינה. עכשיו אומר ארי, אז למה אנחנו מדברים על זה בדרך כלל? בתור, אנחנו אומרים הכתר ואחר כך החוכמה ואחר כך הבינה. זה בגלל שמרגע מהשלב שיש את החוכמה, אז החוכמה מלבישה את הכתר ממקום החוכמה שלו. השפה שלי לא מדויקת פה, כי זה מבחינת הפרצופים, זה לא בדיוק הולך עם כתר וחוכמה, אבל בוא נשכח מזה, אני רק אומר בתור חוכמה. וככה הבינה, כן, צריך ללמוד בדיוק, וככה הבינה מלבישה את החוכמה מהבינה של החוכמה ולמטה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על העולם האצילות, אנחנו רואים למעלה רק כתר, ואחר כך רק חוכמה, ואחר כך אנחנו רואים את הכתר רק למעלה. האמת היא שהכתר הוא גם למטה, אבל כאשר הוא מגיע לשלב של החוכמה, הוא כבר מתלבש בתוך החוכמה, אז אנחנו שנמצאים מבחוץ כביכול, רואים כבר את החוכמה ולא את הכתר, אבל בתוך החוכמה את הכתר, וככה כל מדרגות. מקווה שזה מובן המבנה, צריך לעשות ציור שזה יהיה מאוד ברור, אבל הנקודה היא ברורה. הנקודה היא שזה שאנחנו קוראים למדרגות שהן נמצאים רק למעלה, כן, זה הנקודה. זה שיש מדרגות שנמצאים רק למעלה, על כל המשמעות של זה, הכוונה היא רק לראש המגולה שלהם. כאן הרגליים, כן, אפשר לקרוא לזה בחינת רגליים, החלק המתלבש של כל פרצוף, הוא מגיע עד למטה, הוא בתוך הפרצוף התחתון ממנו. זה שאנחנו קוראים לו למעלה, זה רק שהוא גם למעלה, כן, על דרך משל, כמו שאנחנו אומרים, הרב הוא מעל התלמיד. זה נכון רק על חלק הכי ספציפי שהוא עדיין לא לימד לתלמיד, כן? אם האבא הוא מעל הבן, זה רק בגלל שיש איזושהי נקודה. אז כן, אז האבא הוא רק גם בן, כן? כל אבא הוא גם בן, הוא כבר היה פעם בן, והוא יודע איך להיות בן. זה האבא המתוקן לפחות, כן? אבא הוא בשבירה, הוא שכח כבר להיות בן והוא רק אבא. אבל אז הוא לא אבא טוב גם, כי להיות אבא זה לפעול בתוך הבן. אבל אם הוא אבא טוב, אז הוא גם הבן. אבל סך הכל הוא גם אבא, זה אנחנו קוראים לו רק למעלה, בגלל שזה המקום הבולט, זה המקום שכביכול ניכר ההבדל בינו לבין הבן. אבל בכל המדרגות שלו, שהבן מסיק ומלפיש, אז הוא בסך הכל גם שם, הוא אותו מדרגה של הבן. עכשיו, אז זה המהלך של הרי, ולכן זה נקרא ראשי פרקים. וכן, לכן אמר הרי, כל המקובלים שהיו עד אליי, לא לגמרי השיגו את זה, ולכן הם אמרו שיש ספירות שהן רק למעלה. אבל זה בגלל שהם השיגו רק את ראשי הפרקים, שהם כביכול הראשים של כל איבר, ולא השיגו את הרגליים שלהם, שזה בעצם ההבנה יותר טובה, או יותר עמוקה, שמראה איך כל דבר מגיע עד למטה. כן, וכן, וזה כביכול הרבה דברים הם ככה, כן? אנחנו, למשל, כל פעם שיש מחלוקת בין שני שיטות, או שיש שיטות שונות, אנחנו מדגישים את השונה, כי זה באמת המקום, אבל זה לא אומר שאין הרבה דברים שהם לגמרי שווים וזהים בין השיטות, ואז מגיע מישהו אחר ואומר, תראה, הם זהים, ואז מישהו אחר אומר שהם שונים וכו', אבל זה הכל בגלל חוסר הבהירות הזאת, שאנחנו לא יכולים לדעת מה בעצם כלול, כן? תמיד התחתון כלול בעליון, כל דבר, זה אמור להיות ככה, כן? אם אני כל כך חכם, אז כל שכן שהטיפשות אני צריך לדעת. אם אני לא יודע, אז אני חסר לי את הידע הזה של עולם התיקון, של שהדברים העליונים תמיד מתלבשים בתוך התחתונים עד למטה. זה הדבר הפשוט. עכשיו, אנחנו יכולים להבין את העניין. אם ככה, אנחנו יכולים להבין את הרמז של ראשי תיבות, וגם סופי תיבות, אבל אנחנו עכשיו מדברים על ראשי תיבות. וסופי תיבות צריך להיות הפוך, אבל נחשוב על זה, כן? כי מה הכוונה? הרי יש לנו, דיברנו על זה, שיש את השם כשהוא מגולה, כן? השם כאשר הוא כתוב באותיותיו, הכוונה כולם מכירים בזה, זה מודגש, זה explicit, זה מפורש, שזה השם השם. עכשיו, מה קורה כאשר זה לא מפורש? כן, יש הרבה מילים בתורה שהם לא שם השם, יש ספר שלם שנקרא מגילת אסתר, שבו לא כתוב את שם השם, כן, לא כתוב שהשם הוא הפועל, לא כתוב שום דבר עליו. אז הכוונה, אנחנו כביכול מדברים על אותן מדרגות יותר נסתרות, אז מישהו, לפי הפשט הולך ככה, לפי הפשט אומרים, אוקיי, במדרגה העליונה, במקום שכתוב השם זה קדוש, במדרגה התחתונה אין קדושה, כי שם זה מדרגה התחתונה. או במדרגה התחתונה, שזה מגילת אסתר, הספר האחרון של כתבי הקודש, או whatever, זה לא מצב קדוש, זה לא ספר קדוש, זה לא נמצא שם שם השם. אבל אנחנו הרי מבינים שזה נכון רק אם אתה מסתכל רק למעלה, כלומר רק על הדבר הגלוי, רק על הדבר הבולט. בדבר הבולט פה אנחנו למעלה, למטה, ושם אנחנו למעלה. אבל אם אנחנו יודעים להסתכל על כל הקומה, כן, אנחנו יכולים לראות מילה שכתוב יבוא המלך והמן, כן, אז המילה השלימה, במילה השלימה אין את שם השם, אבל אם אתה יודע לצרף את ראשי האותיות, אתה אומר, אוקיי, אבל אני אצרף רק את מה שבולט מלמעלה מכל פרצוף, אני אצרף את היוד ואת ההה ואת הוו ואת ההה, אז יוצא לי שיש את השם מפורש, כמובן שזה לא, אין לזה דין קדושת השם, בדיוק בגלל שכביכול, הכוונה היא ככה, כביכול כל המילים האלה הם השם השלם. רק באות הראשונה, השאר האותיות שיוצאים מזה שם, כן, הרי אות יוד עצמה היא לא שם, אות ה עצמה היא כבר יכולה להיות, יוד והי יכולים להיות כבר שם. אבל האות יוד לא יכול להיות שם לבד, והארבע האותיות, כן, אין מקום פה, אבל לא משנה. האותיות, השאר האותיות של השם, הם הלכו לתוך הבו, כן, יבוא, וככה, hey, שער האותיות הם בתוך המלך, והמן, שער האותיות. וככה בעצם כל העליון, כל הדבר של, איך קוראים לזה, של האותיות של ראשי תיבות, שאנחנו מתוך ההסתכלות בראשי פרקים האלה, אנחנו יכולים לצרף את השם, ואנחנו נבין שכביכול מאחורי כל המדרגות התחתונות עדיין פועל השם השם. למרות שזה נראה, זה ניכר רק למעלה, באופן יותר כללי, זה בכלל לא כתוב במגילה הזאת רק למעלה בספרים האחרים, כן? כפי שלמשל הרמב״ם אומר, שהמגילה נכתבה בשביל שנדע שאמת מה שכתוב בתורה, כי השם אלוקינו קרוב אלינו וכל קראנו אליו, כן? כי כתוב שצעמו והוא השם ענה להם, אז כביכול יש כבר כלל שכתוב בתורה, ועם זה אנחנו מבינים את ההתלבשות של הפרט הזאת, ובאופן יותר פרטי אנחנו יכולים למצוא בדרך רמז של הראשי תיבות, גם המגילה הזאת עצמה את השמות האלה של השם. כתוב באריזל, בעיקר הכוונה, עיקר הדרוש של הקדושה, של הפלא, של הנס, של תורים, הוא ככה, שיש מצבים שההתלבשות, כן, בדרך כלל התלבשות בולטת למעלה, כפי שאנחנו בבית מסבירים, ולכן בעצם, לכן אנחנו אומרים שצריך לעלות למעלה בשביל להיות מקובל, בשביל להשיג את הספירות, למרות שהספירות הן פועלות גם פה, אבל זה דרך כל ההתלבשיות. ויש מצבים בגלל הבדלים בסוגי הספירות, בין ספירות זכרים לנקבות, שיש מצבים שהחלק, המדרגה העליונה, כן, הוא קורא לזה האבא, החוכמה, פורצת מתוך המדרגה התחתונה, כן, תהיינו, יש דברים שמדרגה התחתונה אין לה באמת יכולת להכיל את האור, כן, את הכוח פעולה של המדרגה העליונה, ואז זה פורץ, כן, יש איזושהי פריצה, איזשהו נס, איזשהו תשפוכת, גילוי של אותו אור במקום שהוא כביכול לא מתאים, כי הוא צריך להיות למעלה. שזה באיזשהו אופן רק ההכפלה, רק הדגשה, רק הקצנה של אותו יסוד, שתמיד כל הדברים שהם למעלה הם גם למטה, בדרך כלל הלמטה יש לו את התכונה של למטה, ולכן הוא מסתיר אותם, הוא פועל רק דרך תלבשות, ולפעמים זה יוצא בלי תלבשות, או בלבוש מאוד קטן, כן? זה הדרש של הפסוק, ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, הוא בלבוש אבל יוצא מלפני המלך. אז לפי זה, וזה הכל פירוש למשהו שכתוב במפורש בהקדמה, לפני שהוא מסביר את הכוונות של השמות, הוא מסביר שזה העניין, שזה הסוד של השמות האלה שהרמוזים. כן, הרעיון שכן יש שמות רמוזים, שהמקובלים אומרים שהמגילה היא מלאה שמות, כן, בסופי תיבות, אפשר להגיד שזה רמז של הסופי תיבות. שזה שבסוף מתפרץ הידע, או שזה הנס כביכול של המגילה, שזה מתפרץ, המדרגה העליונה מתפרצת בתוך ההתלבשות התחתון, שהתחתון לא מספיק בשביל להכיל אותו, ולכן דווקא אז הוא יוצא שם באופן לא מלובש, באופן כביכול כפי שהוא למעלה, הוא יכול להיות למטה, ואת זה אנחנו מוצאים בכל מיני סופי תיבות, ובעצם גם בראשי תיבות, אבל אני חושב בעיקר בסופי תיבות, שהוא מזכיר כן, דיברנו שכי קלטה אליו הרעה, זה הראשי מביאה בסופי תיבות שתלה את המן, שזה העניין הזה.